היום לשם שינוי נפתח את דבר אלוהים ונתחיל, תפתחו בבקשה בבשורת מרקוס פרק ג' ונקרא את ששת הפסוקים הראשונים, עמוד 65 בברית חדשה, מרקוס פרק 3 מ-1 עד 6. מרקוס ג' מ-1 עד 6. וישב, מדובר לישוע כמובן, ויבוא לבית הכנסת, ושם איש אשר ידו יבשה, יד משותקת. והתבוננו בו אם מרפאו בשבת, למען ימצאו עליו שטנה. הפרושים, כפי שתראו בהמשך, בוחנים את ישוע אם הוא ירפא את הבן אדם הזה, כדי להאשים אותו ולהרשיע אותו. ויאמר לאיש, ישוע אומר לאיש, אשר יבשה ידו, קום עמוד בתווך, קום תעמוד במרכז, ויאמר אליהם, הוא פונה לפרושים ואומר להם, הנכון בשבת להיטיב או להרע? האם נכון בשבת לעשות דבר טוב או רע? להציל נפש או לאבדה או לאבד את הנפש? ויחרישו, הם שותקים. ויבט אליהם סביב בחמה, ויתעצב על טמטום לבבם, ויאמר אל האיש, פשוט את ידך, ויפשוט ידו, ותרפא, ותשב כאחרת. והפרושים יצאו מהרה והתייעצו עליו, אמא הורדוסיים לעבדו. תרב תבינו למה החלטתי להתחיל את המסר היום בקטע הזה. באמת היא ש... את יודעים מה שתי המילים כאן שחזקות במיוחד בקטע הזה? תסתכלו, צריכם לאתר אותם, שתי המילים שישוע עצוב בגללם, פסוק 5, טמטום לבבם. ישוע עצוב על טמטום הלב של הפרושים. ושאלתם, האם לפי התורה, מצוות התורה, אתם מכירים איזה פסוק או איזה מצווה שאוסרת לרפא בן אדם בשבת, אתם מכירים דבר כזה? אין כזה דבר. ואם תקראו את אותו קטע במתי, קטע מקביל, ישוע אומר, אם הכבש שלך בשבת נפל לתוך בור, האם אתה לא תקים אותו? תשאיר אותו שם, שיהיה פצוע ואולי ימות? ברור שאתה תקים אותו. וברור שבן אדם יותר יקר מבעל חיים. לכן ישוע אומר, מותר לעשות טוב בשבת. זה לא ברור לגמרי. מקום אחר אומר, הוא אומר על עצמו, בן אדם הוא אדון השבת. אנחנו לא עבדים של השבת. בן אדם לא נוצר כדי לשמור את השבת. השבת נועדה עבורנו להיות מקור ברכה. אבל עבורם זה לא עוזר שום דבר. ישוע מרפא את האיש. הוא אומר לו, תפשוט ידך. האדם הזה, היד שלו מיד מבריאה לגמרי. במקום שהפרושים האלה ישמחו, תחשבו אדם שם שותק. איזה מגבלה עצומה. פתאום הכל בסדר. במקום לשמוח, להודות לאלוהים על הפלא הזה, זה באמת פלא, מה הם מחליטים לעשות? להרוג אותו. אנחנו ניתקל בביטוי טמטום הלב גם בגטה לרומים פרק 11. נזכיר לכם, אנחנו פרק 10 בגטה לרומים, אנחנו מיד נחזור לשם. ולפני שבועיים אני הגשתי צורך מיוחד להרחיב על מה שנקרא טמטום הלב של עמנו ישראל. אני אומר את זה בצער רב, לא בשמחה. כי אנחנו חלק מהעם הזה. אנחנו אוהבים את העם הזה. אנחנו שמחים להיות בארץ הזאת עם כל עמנו ישראל. מצד שני, עלינו להיות מודעים שבעם שלנו יש טמטום שלא ניתן להסביר אותו. אני לפני שעה נתתי רק דוגמאות מסוימות. זה אמרתי לכם, זה יותר גרוע מאפלת מצרים. מה שקורה ביהדות, אני אומר לכם, אני אמרתי, בדקתי את הדברים והחלטתי יותר לא להתעסק עם זה. זה פשוט מעציב לאיזה רמה נמוכה אפשר להגיע. מה זה טמטום הלב? מצב שהלב אטום, חוסר הבנה רוחנית מושלמת, מצב אבוד. מה אתה עושה? בן אדם לא מבין כלום. ישוע מדבר איתם כמו לדבר אל הקיר, בכלל לא מבין עם מה שהוא אומר להם. כמו שאמרתי, יש במיוחד רגישות בעם שלנו לגבי שמירת השבת. לפי התורה, מי שמחלל שבת, מות יומת. חד משמעית. אז מה היהודים, מה שהחכמים בעמנו עשו? הם החליטו לבדוק כל פעולה שאדם עושה בשבת, אם היא נחשבת לחילול שבת. כל פעולה, ואני לא מגזים, נתתי כמה דוגמאות, לדוגמה, ללכת עם מטריה בשבת אסור. לנסות לתפוס זבוב בשבת אסור. מה עוד אמרנו שם? רשמתי לי כאן כמה דוגמאות, אם אני זוכר את זה, כן, לנפח בלון. אסור לנפח בלון, זאת מלאכה. וכמובן להדליק אור בשבת זה בטח שאסור. זאת אומרת, הזכרתי את הדוגמה של נייר טואלט. להבנתם, מי שחותך נייר טואלט הוא מחלל שבת. עכשיו, ברור שאיזה פרשנות שלהם. עכשיו, מה שמוזר כאן, זה הדבר הבא. מצד אחד, הם החליטו שאסור לקרוע נייר טואלט בשבת. מצד שני, מה הם עושים? אומרים, אם אתה קוראת נייר טואלט בשינוי, מותר לך. כלומר, אם אתה קראת תמיד ביד ימין, בשבת אסור לקרוא ביד ימין. אתה צריך ביד שמאל. ואם תקרא ביד שמאל, אתה לא מחלל שבת. לא נעים להגיד, זה לא טמטום? זה לא טמטום? או שמותר לחתוך נייר טואלט, או שאסור. מה זה המשחקים האלה? באמת, זה בלתי מובן איך אנשים שאמורים להיות חכמים, ממציאים דברים שהם פשוט אבסורדים. הם נוגדים את מה שהם החליטו. זה לא ייתכן. ולצערי יש כאלה אין ספור דוגמאות. העם שלנו, איך שישו אומר את זה ברור, עזב את דבר אלוהים בעבור הקבלות שלהם. עצוב מאוד. אני לא אחזור למה שאמרתי לפני שבועיים, די ויותר, אלא איך זה נוגע לנו. אתם אולי תופתעו לשמוע שהדברים האלה שאני מדבר עליהם עכשיו נוגעים לנו המאמינים בישוע. מיוחד היהודים שחיים בארץ. היהודים גרעו מדבר אלוהים, החסירו דברים, הוסיפו דברים, עיוותו דברים בצורה מדהימה. שיבשו את כל מה שאלוהים נתן עד לבלי הכר. מה הבעיה? לצערי הרב, יש בארץ שלנו, אני מדבר שעל הארץ הקטנה שלנו, ולא רק כאן, יהודים שמושפעים לרעה מהדרך של היהדות הרבנית. אותי זה מדאיג, ואני אתן דוגמאות, אני אתן רק שתי דוגמאות, יש יותר. מושפעים לרעה, לא לטובה, מדברים שהרבנים קבעו. אני אתן שתי דוגמאות קטנות, בואו ניקח כיפה, אתם יודעים את זה. לפני 3-4 שבועות הלכתי לאיזה בית כנסת, לא משנה למה. אני לא נוהג לשים כיפה, בא אליי, מישהו נתן לי כיפה, שמתי על הראש כיפה, לא רציתי לפגוע ברגשותיהם. אוי ואבוי לאדם שייכנס לבית הכנסת בלי כיפה, הוא מחלל את קדושת בית הכנסת. אוי ואבוי לבן אדם שמתפלל לאלוהים בלי כיפה, מחלל שם שמיים. כך החליטו. אתם מכירים מצווה בתורה שחובה להתפלל עם כיפה, או בכלל ללכת עם כיפה, אתם מכירים? מישהו יודע מתי זה התחיל בכלל? עוד המצאה רבנית לצערי. רק בערך לפני 1,500 שנה, בדקתי את זה, סליחה, 500 שנה, 1,500 שנה אחרי ישוע, זה התחיל בתלמוד, איזה חכם אחד החליט על זה, ואחרי זה תור זמן קצר, זה התפשט, עפר למנהג, והיום, כביכול, הכיפה, שבכלל לא מופיעה בתורה, היא כאילו סמל ליראת שמיים. אתה רואה, אדם כיפה זה אדם יראה אלוהים, אדם עם כיפה הוא חילוני. למרות שאין איזה שום בסיס בתורה. המצאה מוחלטת. אז בוא נשאל, אם יהודי מאמין בישוע הולך עם כיפה, האם זה חטא? ברור שלא. שילך עם כיפה. בסדר, מי שאחר רוצה לשים כובע, שישים כובע, מה זה משנה? לא זאת הבעיה, זה אני לא מדבר. שישים כיפה. מה הבעיה? הוא לא רק שם כיפה, הוא מתפלל לאבינו שבשמיים בשם ישוע עם כיפה על הראש שלו. זאת בעיה. למה? כי כאן הפעולה הזאת מתנגשת חד משמעית עם מה שפולס כותב בראשונה לקורינטים פרק 11, אני מזכיר לכולנו. איש שמתפלל או מתנבא וראשו מכוסה, הוא מבזה את ראשו. מי זה הראש שלו, אתם זוכרים? ישוע, הראש של האיש. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, אני לא מסוגל להבין את זה. דברים שאני לא יכול להבין, אני גם לא מקבל. כתוב מפורשות של אדם, מאמין בישוע, שמתפלל, אסור לחסות את ראשו בזמן שהוא מתפלל. הוא מבזה את ישוע המשיח. אז איך זה ייתכן שיש מאמינים ישוע שמרשים לעצמם לבזות את ישוע? אני לא מבין את זה. זה נשגב מבינתי. דוגמה שנייה גם להבנתי לא פחות חמורה. אתם יודעים, היהודים מאוד מקפידים, הדתיים כמובן, לא לנסוע בשבת. אחד הדברים תמיד שואלים אותי, תגיד, אתה שומר שבת? אתה נוסע בשבת? אז אני מסכים שהשבת לא נועדה לטיולים ונסיעות וכיף. אני מסכים. שבת נועדה ליום מנוחה, כמו היום, אני מקווה שכולנו רעננים אחרי מנוחה של יום שלם, לבוא לאספה, ללמוד דבר אלוהים, מקרא קודש, כמובן, זאת המטרה. אבל היהודים אומרים, אסור לנסוע בשבת. עכשיו אני אשאל שאלה פשוטה, אני לא אוהב להתחכם כמובן. האם להגיע לאספה בשבת זה רצוי בין האלוהים? תענו לי רק כן או לא. מה אתם אומרים? תשובה ברורה, שאלה מיותר. יש מאמינים בישוע, אולי תופתעו לשמוע, שהם לא ייסעו בשבת לאספה של מאמינים. הם לא ייסעו לאספה, אני מדגיש שישוע כמובן במרכז. למה? מבחינתם הם מחללים שבת. תראו, אני לא מכיר לשפוט האנשים, זה לא תפקידי. להבנתי, יש להם בעיה רוחנית מאוד מאוד עמוקה. אני אומר לכם חד משמעית, אני רק יכול להתפלל עבורם שאלוהים יגלה להם את האמת. ישוע אומר מפורשות, מותר לעשות טוב בשבת. אדם רוצה ללכת לאספה, לפאר את שם אלוהים וישוע, האם זה לא טוב? ושוב אני אומר, יש כאן התנגשות בין התפיסה הרבנית לבין מה שישוע מלמד. ומקבלים את הגישה הרבנית שהיא לחלוטין מוטעת, שלא תהיה לי הבנות. חבל מאוד. אני רק יכול לקוות, אנחנו נעמוד על המשמר, אני אומר לכם, ביהדות זה מסוכן ביותר שם, בלי סוף דברי הבל. אין מה ללמוד מהם. אני מזכיר, נאמר לי ישוע, בו יש עוד כל אוצרות החוכמה והדעת. 100%. אנחנו צריכים לחפש מקורות נוספים, זה באמת לא לעניין. איך ישוע אמר, עברים, מולכים עברים, כולם יפלו לבור. אין לנו מה לחפש שם כלום, תאמינו לי, כלום. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, הכל. תודה לאל, בישוע המשיח. אז הרגשתי צורך להרחיב על זה. ועכשיו אני מבקש שנעבור לרומים פרק י' פרק 10, בקטע שלנו, ונקרא שוב מ-1 עד 8. טוב. אני אקרא מ-1 עד 8. שני הפסוקים הראשונים מכירים היטב, אני רק אחזור עליהם בגלל ההקשר. אחי, חפץ אבי ותפילתי לאלוהים בעד ישראל אשר יבשעו. כמעיד אני עליהם שיש להם קנאה לאלוהים, אך לא ודעת. כצדקת אלוהים לא ידעו, ויבקשו להקים את צדקתם, ובעבור זאת לצדקת אלוהים לא נכנעו. כי המשיח הוא תכלית התורה לצדקה לכל המאמין בו. כי משה כתב על דבר הצדקה מתוך התורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. והצדקה אשר מתוך האמונה כה אומרת, אל תאמר בלבבך מי יעלה השמיימה, הלא זאתי להוריד את המשיח, או מי ירד לתהום. זאת היא להעלות את המשיח מן המתים. אבל מה היא אומרת? קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך הוא דבר האמונה אשר אנחנו מבשרים. טוב, בואו נתחיל לבוא לפסוקים לאט לאט, אחר כך נמשיך הלאה. פסוק 3, מדובר על הצדקה. כולנו מבינים שהצדקה זה הדבר החשוב ביותר. מה זאת אומרת שאדם רוצה להצטדק? הוא רוצה למצוא חן באלוהים, הוא רוצה להיות רצוי לפניו, שאלוהים יקבל אותו. מה יותר חשוב מזה? וכמובן שאלוהים יברך אותו וידאג לכל הדברים שלו. אז מה קורה? פולוס מסביר על העם שלנו, הם לא יודעים, לא מכירים את צדקת אלוהים. לא יודעים. הם לא יודעים איך להצדק נכון לפני אלוהים. לא יודעים. עצוב מאוד, זה הדבר הכי חשוב, למצוא חן בין אלוהים. מה הם עושים? מבקשים להקים את הצדקה שלהם. הם מחליטים איך להצדק לפני אלוהים. לא איך שאלוהים מחליט, הם מחליטים, פשוט מדהים. הם לא, כתוב כאן בסוף, שימו לב, הם לא נכנעים לצדקה של אלוהים. לצדקת אלוהים לא נכנעו. באמת מדהים הדבר הזה. בטח יצא לכם לדבר עם יהודים דתיים, אני פעמים רבות שמעתי יהודים דתיים, חובשי כיפה, ששומרים חלק מהמצוות, אבל אני מדבר איתם, אומרים לי, תהי לי, מה אתה שומר? אתה בבוקר מתפלל תפילת שחרית, מניח תפילין, אני יודע מה, מתפלל תפילות נוספות, הולך לבית הכנסת וכך הלאה. לרוב הדברים אני אומר שלא. אז הם מזלזלים. תראה, אצלנו יש רק שתי מצוות שישו נתן. מצוות נקרא זה פולחניות. זה הטבילה במים וסעודת האדון. שאנחנו לוקחים מדי פעם. שום דבר אחר לא. אין לנו הרבה מה לשמור באופן טכני. באמת. ואצלהם, כפי שהבנו, יש ים של דברים. בלי סוף. ולא נעים להגיד, הם ממש מזלזלים בנו. מה אתם שומרים? ככה אתם רצויים בין אלוהים. באמת לא מבינים את זה. איפה כל הדברים האלה? הם חושבים שככל שהם יעשו יותר דברים, הם יצדקו יותר לפני אלוהים. זו טעות מוחלטת. זה לא עצוב שאנשים לא פעם מנסים מהלך להם לשמור, לא פעם בקנאות רבה, המון 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 דברים מיותרים לחלוטין, שלא תורמים כלום לצדקה שלהם. זה באמת מדהים, זה באמת טרגי. זה מה שהם עושים. הם גם יודעים שהם חוטאים כמובן, הם רוצים תמיד שמעשה הצדקה שלהם יהיו יותר מהחטאים שלהם, שיחפרו כביכול, וימצאו רצויים לפני אלוהים. זה המצאה שלהם, זה לא כתוב בדבר אלוהים. אני שאל שאלה קטנה, לפי התנ"ך, האם יש דוגמאות של הצדקות על ידי אמונה? מה דעתכם? יש. זוכרים איפה? אברהם אבינו, מה נאמר עליו? וימן אברהם באדוני, ויחשבנו צדקה. מה הוא עשה? כלום בשלב הזה. יותר מאוחר הוא היה מוכן להקריב את בנו יצחק. כעת הוא רק האמין להבטחת אלוהים. שהצאצאים שלו יהיו ככל שרצפת הים. האמין, נצדק. מה אומר חבקוק בהקשר הזה, אתם זוכרים? צדיק, באמונתו יחיה. אדם שחי באמונה זה אדם צדיק. אמונה, הוא לא מדבר על מעשים. אבל משום מה, בעם היהודי שלנו, החלק הזה לא נקלט. הם לא מוכנים לקבל את האמת שרק על ידי אמונה בישוע אפשר להצדק. לא מוכנים לקבל את זה. בשום פני אופן. הייתי אומר, הם מתנגדים לזה בצורה מאוד מאוד קשה. מזלזלים בזה ולא דוחים את זה לחלוטין. עכשיו, הוא כאן ממשיך ומרחיב לנושא הזה. פסוק 4. כי המשיח הוא תכלית התורה לצדקה לכל עמם בו. עכשיו, פולוס ממשיך להסביר בחוכמה שניתנה לו, חוכמה מדהימה. בואו נתחיל עם תחילת הפסוק. המשיח הוא תכלית התורה, תכלית התורה. מי שיודע בנוסח הקודם, מה היה כתוב? כי המשיח הוא סוף התורה. תבדקו את זה. המשיח הוא סוף התורה. פה החליטו לשנות, הוא תכלית התורה. זה קצת שונה. באנגלית זה the end of the law. סוף התורה. אז שימו לב. המשיח, אם נלך לנוסח הקודם, הוא הסוף של התורה. אני עוצר כאן בכוונה. גם באנגלית זה the end of the law, הסוף של התורה. מה מתברר? לפי מה שכתוב כאן, האם התורה באה אל סופה? כי המשיח הוא סוף התורה. אני אומר לכם, תראו, אנחנו באים ללמוד את זה שנדע. לצערי יש לא מעט מאמינים בארץ שלוקחים את הפסוק הזה וטוענים בחד משמעית, לפי הפסוק הזה, ישוע ביטל את התורה. גמרנו. הוא עצמו קיים את התורה, השלים אותה, וגמרנו. הביא אותה לסיומה. האם זה נכון? זה אומר שאנחנו כיהודים היום לא חייבים לשמור שום מצווה בתורה. גמרנו. היא הסתיימה, התקופה שלה נגמרה. האם זה נכון? כן או לא? אז בלקחת פסוק רטה אני אמשיך כמובן, ואמנו לבנות תיאולוגיה זה מאוד מסוכן. ישו אומר ברור במתי, לא באתי להפר את התורה. אם באמת זה נכון, היום אומר, תשמעו, אני באתי להפר את התורה, התורה סיימה תפקידה, הוא לא אומר את זה. ביוק להפר. באתי להשלים את התורה. מה שחסר בתורה, התורה לא שלמה. בשום מקום הוא לא הפר את התורה. האם פולוס לימד באיזשהו מקום להפר את התורה? ברור שלא. תלמדו את מעשי השליחים ואת האגרות. איזה שאלה? אף אחד לא. הטעות שעושים כאן, אתם יודעים מה, זאת מילה אחת. אני אומר לכם, מאוד להיזהר בדבר אלוהים, ומילה אחת היא מאוד מאוד משמעותית. יודעים מה המילה הזאת? זה המילה הבאה. שימו לב, המשיח הוא סוף התורה, הוא תכלית התורה לצדקה. ואני מציע, מי שזה לא מודע, צריך להדגיש את זה. לצדקה! זה לא הסוף של התורה, זה לא נכון. לא חמה לעצור את הפסוק, פתאום יש המשך. מה, אנחנו לא צריכים לעשות ברית מילה, לשמור את החגים? אני לא אוכל חזיר ודברים שאסור לאכול. ברור, אני יהודי, איזה שאלה. אלא מה? כל הדברים האלה שאנחנו שומרים, הם לא מוסיפים גרם אחד או מיליגרם אחד לצדקה שלנו, אני מסכים. בזה אין ספק. הצדקה שאנחנו מקבלים מאלוהים, היא אך ורק על ידי אמונה בישוע המשיח. אני מקווה שזה ברור לכולנו. איזה שאלה? מה, צריך להוסיף משהו על מה שישוע עשה עבורנו? אין כזה דבר, זה מושלם. אבל נשאלת שאלה פשוטה ולדעתי מאוד לעניין, אז בשביל מה לשמור את התורה? אם אנחנו נצדקים על ידי ישוע ורצויים לפני אלוהים, בשביל מה לשמור את התורה? את המצוות, חגים, פסח, מגיע הוצאת, דברים, בשביל מה? התשובה מאוד פשוטה. ההסבר מאוד פשוט, תאמינו לי, הדברים פשוטים. אלוהים כבר מהתורה, אם תקראו שם טוב, אומר, והבדלתי אתכם מכל העמים. אלוהים החליט להבדיל בין עם ישראל לכל יתר עמי העולם. הוא החליט. זה עם הבחירה המיוחד. וההבדלה הזאת אמורה להישאר עד הקץ, עד הסוף. איך אלוהים סב את ההבדלה? הוא נתן מצוות מסוימות רק לעם ישראל, שהוא ישמור אותם, גם חיצוניות וגם פנימיות. לצערי, המצוות המוסריות, עמנו נכשל בהם בלי סוף, גם החיצוניות. אז לכן הוא אמר דברים מסוימים שלנו אסור לעשות. מה שכן, מצוות פולחניות או טקסיות. ולכן אנחנו כעם אמורים להיות נבדל על ידי שמירת התורה, נכון? כמו שאנחנו לומדים בגלטים, באופן אישי, וגם את זה חשוב להדגיש, אין שום הבדל בין יהודי או גוי שמאמינים בישוע. שום הבדל, אפס הבדל. שניהם רצויים ונצדקים בדיוק באותה מידה. אין כאן יתרון או חיסרון. אבל מי שמלמד בטעות, אני שמעתי מישהו, זה באמת היה מוגזם, להראות שאנחנו חופשים מהתורה, שהתורה סיימה תפקידה, שאנחנו כמאמינים בישוע בחופש ובמשיח, מותר לנו לאכול חזיר ביום הכיפורים. אני קורא שאותו אחד שאמר את המשפט הזה, הוא יצטער אליו יותר מאוחר. גם אם הוא חושב ככה, שיחשוב לעצמו ולא יכשיל אחרים בטעות כל כך חמורה. אז הדברים מאוד פשוטים. הצדקה אך ורק על ידי אמונה בישוע המשיח, נקודה. אני קורא שהדברים ברורים, אני לא רוצה להחריב בהם. עכשיו ממשיך פולוס ואומר פסוק 5. כי משה כתב על דבר הצדקה מתוך התורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. עכשיו זה מעניין. שימו לב, משה רבנו כמובן, הוא מדבר בפסוק הזה על הצדקה מתוך התורה. הצדקה מתוך התורה. האם לפי התורה בן אדם יכול להצטדק לפני אלוהים? תענו לי רק כן או לא. הוא מדבר על זה. זה מה שמשה, כן או לא. בלי להתחכן. התשובה היא כן. יש אמרתי כן ולא. התשובה היא כן. מה התנאי? אם בן אדם יקפיד לשמור את כל מצוות התורה במשך כל חייו, לקראת סוף חייו הוא בא לפני אלוהים, הוא אומר, אני צדיק, שמרתי את כל המצוות, גמרנו, תקבל אותי. זה באמת נכון. השאלה הפשוטה היא כזאת, האם יש ולו בן אדם אחד, אחד, בעבר, הווה או עתיד, שיכול לומר, שמרתי את כל מצוות התורה כל ימי חיי, מה דעתכם? אין אפילו אחד. זה נשאר מצב תיאורטי, בלתי אפשרי לשמור את כל תרי"ג מצוות. אני לא מדבר על כל המצוות שאוסיפו אחר כך, זה חוץ מזה. אין אחד. כולם מכשלים. ממעשה התורה לא יצטג בשר, זה כתוב ברומי פרק ג', אין כזה דבר, אי אפשר. אז כאן מה קורה? אז בשביל מה אלוהים נתן את התורה אם אפשר להצטדק באמצעותה? הוא אומר כאן, שימו, לפני זה הוא אומר, תכלית התורה, שימו לב, פסוק 4, זה המשר הוא תכלית התורה לצדקה, ועכשיו הוא מדבר על דבר הצדקה באמונה, מתוך התורה שיעשה אותה אדם וחי בהם. כלומר, האם לפי התורה, אני אל התורה בלבד עכשיו, כדי להצטדק לפני אלוהים, דרושה אמונה? כשאני רוצה להדגיש, חשוב להבין את האמת הזאת, שהיא באמת, ואני אומר לכם, אנחנו מגיעים כאן, להבנתי, להבחנה ולהבדל הכי משמעותי בינינו, היהודים המאמינים בישוע, לבין היהודים הדתיים שמאמינים בלהם. ההבדל הכי גדול, הייתי אומר, התהום. הם, התפיסה שלהם, שהם נצדקים על ידי מעשים, אנחנו נצדקים על ידי מה? אמונה. אתם מזכירים שבין המעשים והאמונה יש תהום שלא ניתן לגשר עליהם. פולוס מסביר את האמת הזאת, צורה יוצאת מהכלל בגלטים, באמת, בצורה יוצאת מהכלל. אני חייב להגיד, מי שלא יודע, תאמינו לי, דבר אלוהים מסביר את עצמו בצורה נפלאה. נפלאה. ותפתחו רגע בגלטים, באיגרת אל הגלטים, פרק ג', פסוק 24. שימו לב מה שהוא אומר כאן. ואחרי זה גם נחזור לפסוק 12. שימו לב. נתחיל עם 24. גלטים פרק 3, פסוק 24. מה אומר פולוס? ובכן, נחכה רגע. כן. גלטים ג', אז תשארו בגלטים, אחר כך נעבור לעוד פסוק. ובכן, התורה הייתה אומנת אותנו אל המשיח, למה נצדק על ידי האמונה. כאן הוא מסביר פולוס מה תפקיד התורה. היא לא המטרה, היא אמצעי. כמו אומנת אישה שעוזרת לילד קטן ללכת ולגדול עד שהוא יתבגר. ככה התורה. כי עם התורה אי אפשר להצטדק. אלוהים ידע את זה כבר. אז שמה נותן אותה? להכשיל את בני אדם? לא. כדי שהתורה תוביל אותנו אל ישוע המשיח. שרק באמצעותו ניתן להצטדק, לא על ידי התורה. עכשיו תחזירו לפסוק 12. שימו לב, באותו פרק, גלטים פרק ג' פסוק 12, מה הוא אומר כאן יפה? והתורה איננה מן האמונה. היא לא מן האמונה. כי על ידי התורה לא יצעדה כאדם, סליחה, והתורה איננה מן האמונה, כי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שיעשה את הדברים מעשים. תראינו, לפי התורה, יהודי שחי בעבר, הוא שומע, יודע, מצווה, הוא עושה את המצווה, עוד מצווה עושה, וככה, עושה המון המון מצוות. איזה אמונה? אני לא מדבר כאן על אמונה בכלל. אצלנו זה משהו אחר לגמרי. אצלנו אלה חיי אמונה. ואני מסיר להם מה שכתוב בגלטה לרומים, כל דבר שנעשה ללא אמונה זה חטא. אני חושב שכולנו מבינים שהרמה שנדרשת מאיתנו היא הרבה יותר גבוהה מאשר כל יהודי דתי. כביכול אותו יהודי ששמר את תרי"ג מצוות, גמרנו, הוא מסודר, הכל בסדר. לא צריך להוסיף כלום. אצלנו לא. זה כל צורת החיים שלנו. כל מעשה, כל ההתנהגות. האם אני מאמין שזה רצון אלוהים? אם אני עושה את זה וזה לא רצון אלוהים, אני אשם לפניו. כל דבר, כל החלטה. תחשוב על מה אנחנו מדברים בכלל. ולכן יש כאן הבדל מהותי לחלוטין בין עשיית או שמירות מצוות התורה לבין האמונה בישוע המשיח. שני דברים שונים לחלוטין. והייתי מבקש שנחזור רגע לגרטל הרומים, פרק 10. אני אקרא עכשיו את שני הפסוקים הבאים, 6 ו-7. והצדקה שם מתוך האמונה כה אומרת, אל תאמר בלבבך מי יעלה השמיימה, אלא זאתי להוריד את המשיח, או מי ירד לתאום, זאתי להעלות את המשיח מן המתים. מי שמכיר בעברית, יש למטה מראה מקומות, הפסוקים האלה הם מאוד מוכרים, והייתי מציע בהתחלה, נקרא אותם בהקשר המקורי בתורה, ואחר כך נדבר בהקשר שפולוס מדבר עליהם. תפתחו בבקשה בדברים, אני מקווה שאתם מכירים את הפסוקים האלה, דברים פרק למד, זה פרק 30, דברים פרק 30, פסוקים 11-14, זה המקור של הפסוקים. דברים פרק למד 30, 11-14. נחכה רגע, שימו לב. מה אלוהים אומר לעם ישראל? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. על איזה מצווה הוא מדבר? כלל המצוות, זה ברור, כל המצוות. תקראו לפני כן, אני לא רוצה להתעכב. המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא חוקיי. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמנו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אלף הים ויקחה לנו וישמנו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. תראו כמה דברים ברורים. אני את הפסוקים לציטטתי, אני מניח, עשרות רבות של פעמים, במיוחד שדיברתי עם אנשים דתיים. אתם בטח מכירים את הטיעון, שאתה קורא איזה פסוק מהתורה, ואתה מדבר עם אדם דתי, מה הם אומרים, אתה יודעים? עזוב, אתה לא מבין כלום. מה שאתה קורא כאן, אתה בכלל לא יכול להבין את זה. בלי התורה שבעל פה, אתה לא יכול להבין את התורה של בכתב. הם אומרים, זה חד משמעית. זה נסתר ממך. ואתה חייב להבין את הפרשנות הרבנית שמישהו ילמד אותך. זה לא הפשט. כתוב, אז מה זה כתוב? השאלה מה מסתתר כאן בצורה מאוד עמוקה, כי בכל צריך להעמיק מאוד, להבין כל דבר שכתוב. מה אלוהים אומר? בדיוק את ההפך. הדברים קרובים מאוד לפה וללב שלך, קרובים מאוד אליך. אתה לא צריך לנסות להגיע לשמיים, שאלוהים ידבר איתך באופן אישי, או להגיע רחוק מעבר לים, מעבר לאוקיינוס. מה פתאום? קרוב הדבר מאוד בפיך, בלבבך לעשותו. הדברים מאוד פשוטים וקלים, פשוט לעשות אותם. אין הרבה מה להתחכם ולהבין. מאוד פשוט. זה מה שכתוב כאן. בעצם זה לא ככה. שוב, חלק מכל העיוות של הדברים, שרק כביכול לפי החוכמה של הרבנים, אתה יכול להיות רצוי אלוהים. זה לחלוטין, לא כדאי להכיר את הפסוקים האלה. עכשיו, אם אני חוזר למה שפולוס אומר ביחס לפסוקים האלה, אני חוזר לרומי פרק 10, פסוקים 6-7. שימו להתחיל פסוק 6. והצדקה אשר מתוך האמונה. כאן פולוס מדבר על הצדקה מתוך אמונה, לא מתוך מעשים, לא מתוך שמירת מצוות תורה. צדקה על ידי אמונה בישוע המשיח. מה הוא אומר שעל הצדקה? שימו לדבר. הוא ממש משווה את זה לעומת התורה. הוא אומר ככה. היא לא אומרת, אל תאמר בלבך, מי יעלה השמיימה? זאת להוריד את המשיח. או מי ירד לתאום, לענות את המשיח. מה רוצה לומר? אף אחד מאיתנו שלא יחשוב שלקבל את ההתגלות מאלוהים, את האמת, את הדרך להצטדק, זה דבר קשה. זה דבר רחוק שלא ניתן להשיג אותו. אף אחד, שום בן אדם לא צריך לעלות השמיים, לנסות כביכול, להוריד את המשיח שיבוא לעולם. אומר זה פה, אף אחד לא יכול לעשות את זה. למה? המשיח בא לעולם. עובדה, נולד בבית לחם כתינוק. גם אף אחד לא יכול לנסות להקים את המשיח שמת, להחזיר אותו לחיים. אף אחד לא יכול לעשות את זה. זה גם מיותר, למה? כי ישוע הקים את עצמו לתחייה. מה נשאר לעשות, אתם יודעים? להאמין. אני מאמין. וכולנו, אני מקווה, שישוע, כן, בן אלוהים, שיושב למין הגבורה, הוא בא לכדור הארץ, נולד כתינוק לבש בשר ודם. בסוף הוא מת כבן אדם, והוא שם בקבר, ביום השלישי הוא קם לתחייה, והוא עכשיו שוב למין הגבורה. אני מאמין. הדברים פשוטים וקרובים. לא לסבך אותם, לא לחשוב שהאמונה שלנו בישוע, דבר מאוד מאוד קשה להבנה. שאתה צריך להיות מלומד, לשבת ללמוד באיזה בית ספר תיאולוגי, לקבל דוקטור לתיאולוגיה, ורק אחר כך תתחיל להבין, זה לחלוטין לא נכון. זו טעות חמורה. מה ישוע אומר, אתם זוכרים, אם לא תשובו להיות כמו ילדים קטנים, שהם לא מתחכמים, אתם לא תיכנסו למלכות השמיים. האמת פשוטה, גם לדבר בה בשפתנו, בפה שלנו, נראה בפסוקים הבאים לתת עדות על אמונה שלו, וגם בלב ולחיות את הדברים. דברים פשוטים, לפי דבר אלוהים. האמונה זה לא דבר מסובך. כל אדם יכול להאמין. השאלה אם כל אדם רוצה להאמין. זה הבחירה של בן אדם. אנחנו, תודה לאל, בחרנו להאמין. לצערי, הרבה אנשים לא רוצים להאמין. אם אתם זוכרים, כשפולוס וסילה היו בבית הסוהר, הייתה רעידת אדמה. הכל רעד שם, והדלתות נפתחו וכל הכבלים השתחררו. ושומר האסורים היה בטוח שכבר כולם ברחו, הוא רצה להתאבד, כי הוא ידע שיאשימו אותו שהאסירים ברחו. ולפני שהוא לוקח את החרב ולדקור את עצמו, צרק לו פולוס, אל תעשה לך רע. השומר האסורים היה בהלם, זה היה באמצע הלילה, רעידת אדמה, הוא להבין מה קורה בכלל. הוא בא לפני פולוס וסילה, כולו רועד מפחד, הוא אומר, אדוני, מה עליי לעשות למען אבשה? שאלה טובה. צריכים מה אמרו לו? תאמין בישוע המשיח ותיוושע אתה ובני ביתך. זהו זה. בשלב זה הוא לא אומר לו לעשות כלום, אחר כך הוא נטבל, זה יותר, אבל תאמין. פשוט להאמין בישוע המשיח. רק דרכו ניתן להצדק. אנחנו הזכרנו, דני הזכיר את המקרה של הפושע על יד ישוע, שעות לפני מותו, מה הוא עושה? הוא רק האמין. הוא לא יכל לעשות כלום. ברור שהוא נושע עם ישוע בגן עדן. במובן הזה, זה מאוד פשוט. זה לא להתחיל לשמור אלפי דברים מכבידים. לא. האמונה זה דבר פשוט. שכל אדם, אם הוא רוצה, יכול להבין, לדעת ולעשות את הדברים. מאוד פשוט. לפי הבנתי, כל אדם שנחשף לאמונה, אחרי כמה שבועות, חודשים, הוא מבין את כל יסודות האמונה. הדברים פשוטים. באמת פשוטים ואמיתיים. וחשבתי לשאול אתכם שאלה קטנה, אולי קצת קשה. האם להיות מאמין בישוע זה דבר קל או קשה? אל תמרו לענות, תשובה לא כך פשוטה. קל או קשה? ולפני שאני אשתה לתת תשובה, אני אתן דוגמה אחרת. אתם שבצבא שלנו יש כמה יחידות מיוחדות, מה שנקרא, עם מעט חיילים יחסית, ויחידות עילית, מי שיודע קצת, אני גם יודע מעט, הם, החיילים האלה, כדי להכשיר אותם לתפקיד שלהם, הם עוברים אימונים קשים בצורה לא תתואר, אימונים מפרכים ממש, במובן הפיזי, במובן נפשי, מעט מאוד חיילים מסוגלים לעמוד בהם, מעט מאוד, הרוב לא. אלה באמת ברמה הכי גבוהה של הצבא. כדי שיהיו מסוגלים להתמודד עם כל מצב שהם עלולים להתעכב בו. אם תפגשו חייל כזה בא לחופשה, תשאלו, תגיד לי רגע, איך שהוא בא מאימונים, מה דעתך, קשה לך בצבא? אתם שאלת פגש עם אנשים כאלה, מה יגיד, אתם יודעים? מה, קוראים אותם שם. מה זה בלי שינה, בלי אוכל ואימונים, בלי שינה, דברים מאוד מאוד קשים, מסעות אלונקה ומה לא. שאלו אותו, תגיד, ממש קשה לך בצבא, אתה גמור? תראי מה התשובה? הוא יחייך. תראי למה הוא יחייך? טוב לו. מי שלא יודע, ליחידות כאלה מקבלים רק מתנדבים. לא מכריחים אף חייל בצבא להגיע ליחידות המיוחדות האלה. לא. זה הכל בהתנדבות. אנשים כאלה שעושים את כל הדברים הקשים ביותר, בהתנדבות הם בחרו ברצונם החופשי. והם שלמים עם זה. למרות שהם עוברים את הדברים הכי קשים, פשוט גומרים אותם שם, ואני לא מגזים. לא קשה להם. הם מקבלים את זה בצורה הנכונה. והייתי אומר, זה משליך עלינו. האם המצווה שישו נותן לו להתכחש לעצמנו, זה קל או קשה? להבנתי וניסיוני, אין דבר יותר קשה עבור בן אדם מאשר לבטל את עצמו. אני לא קיים. האם לסנוע את הנפש שלנו זה קל או קשה? אני לא מכיר דבר יותר קשה. לא לסנוע, רק גם לצלוב אותה. מה יותר קשה מזה? זה מה שאנחנו נדרשים לעשות. מי שיגיד, מה, אתם השתגעתם? לא השתגענו. אנחנו בוחרים בזה, אנחנו רוצים את זה מתוך אהבה לאלוהים ולישוע. ואנחנו עושים את הדברים האלה. יום יום, שעה שעה. האם אנחנו מסכנים? לא. למרות המאמץ העצום והקרבה הנעלה, אני אומר לכולנו, כשבן אדם עושה דברים מתוך הכרה פנימית, הוא מזדהה איתם והוא שלם איתם, גם הדברים הכי קשים, הוא יעבור את זה כמו שצריך. וזה מה שקורה. כשאנחנו באמת חיים את חיי האמונה, כפי שהם, אמרתי לא להיות פרופסורים גדולים, בנאמנות, לפי הדברים האלה. תודה לאל, אנחנו מקבלים כזה חסד מאלוהים שאין להסביר אותו במילים. אין להסביר את זה במילים. אני מסכים, אני גם לא מנסה, אני לא יכול. אלוהים מברך אותנו, דואג לנו, נותן לנו את הכוח להתמודד עם עצמנו. בלעדיו אנחנו לא יכולים, אני מסכים. אבל עם העזרה שלו, איך שפולוס אומר, אני יכול לעשות הכל. וכל אחד מאיתנו יודע את זה. ישוע משחרר אותנו מעבדות של החטא. זה החופש האמיתי במשיח. מה יותר מזה, אני שואל? איך אומר פולוס לקורינטים? הכל ברשותי. מי שיכול להגביל אותי, מי שיכול להגיד לי מה לעשות, אף בן אדם לא. אני חופשי לפעול לפי האמונה שלי. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. שמחה, שלום, ברכה, ישוע דואג לכל הצרכים מעל ומעבר, זאת עובדה. מי שיודע, בראשונה הלכה, אני יוחנן כתוב, מצוותיו של אלוהים אינן כבדות. אנחנו לא מרגישים כמו אותו יהודי דתי, תאמין לי שכל מוצאי שבת הוא מרגיש שזה הקלה, שהוא לא הצליח לעבור את השבת בשלום בלי להיכשל. לא. אנחנו מרגישים עול קל ונעים. שהוא אומר, בוא אליי כל העמלים והטעונים, במקום לסחוב מסע כבד, בוא, תוריד אותו לרגלי ישוע, קח את העול שלו. העול הכי טוב שיכול להיות. קל, לא מכביד, לא מעיק, ונעים לשאת אותו. אני לא מכיר יותר דבר יותר טוב ונפלא מחיים ממשיכים. אני לא מכיר. ולהבנתי אין בעולם הזה. וכמו שאמרתי, אני אומר גם הערב, החיים שלנו כמאמינים בעולם הזה, זה הסיפוק הרב ביותר שאדם יכול לקבל. אין ואין משהו יותר גדול, זה לא יכול להיות. אלוהים שברא אותנו, אומר לנו מה לעשות, איך לחיות, והוא דואג לנו, כמו בנים ובנות שלו, לכל דבר ודבר. לכן אני אומר לכולנו, בוא נאמר, להיות נאמנים, כל אחד בדברים שאנחנו יודעים לעשות, אין הרבה מה להתחכם, ונעשות את הדברים, אלוהים איתנו וברך אותנו, ונהיה מאושרים לא רק בעולם הזה, בתקופה הקצרה של כמה עשרות שנים, יום יבוא, נזכה לקבל את חיי הנצח, בחסד אלוהים. אמן.